שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של אנרגיה גרעינית. כמו שאתם בטח יודעים, הפודקאסט הזה מוקלט בלייב לחברי המועדון בערוץ היוטיוב פעם בשבוע, סיכום של כל הדברים המעניינים שקרו בטכנולוגיה. בפודקאסט הזה אני מדבר בעיקר על האייפון SE, שהוא יצא כמה ימים לפני השידור הזה, והאם כדאי לקנות אותו או לא, ועל כמה דברים מעניינים שראיתי ביוטיוב שקשורים אליו. כמובן שתוך כדי אני גם עונה על שאלות של הצופים שהם חברי המועדון. אם אתם רוצים להיות חברי המועדון, אני מוסיף פה קישור בפרטים של הפודקאסט שדרכו תוכלו להצטרף למועדון. ובגלל שזה פודקאסט ראשון, אז הוא לא הכי מעודק ויש עוד טיפה על מה לעבוד, אבל אני חושב שסך הכל הנושאים היו מאוד מאוד מעניינים, אז שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לכם, ברוכים הבאים ללייב הראשון של המועדון הגרעיני. איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאתם פה איתנו. זה מאוד מרגש, נראה לי משום מה שזה קצת תקוע. יש מצב שאני מבקש מהמחשב שלי קצת יותר מדי פה עם הדבר הזה. יאלן, מה קורה חברים? טוב, יש כאן איזשהו דיליי די רציני, אני כבר אומר לכם. בדרך כלל אני עושה את הלייבים ישירות מהאפליקציה של יוטיוב, וככה יש פחות דיליי. אבל הפעם הלכתי על משהו אחר, אני מצלם עם המצלמה שלי, יש פה תוכנת OBS, יש כאן כאילו ראיתם מעברים, תמונות, עניינים, אז כן, אז זה יהיה קצת שונה, אנחנו נצטרך להתרגל לעובדה שיש דיליי, אבל נראה לי שסך הכל זה נראה סבבה, אני מקווה שזה נשמע סבבה, תגידו לי אתם. אז אנחנו בלייב הראשון של המועדון הגרעיני, אתם המשתתפים, החברים הראשונים במועדון. כרגע אנחנו נמצאים באזור ה-190, פעם אחרונה שבדקתי, חברים במועדון, כשרוב החברים דווקא נרשמו ב-5 שקלים, כאילו ב-4.90, ולא וממש הרבה פחות בשקל, ב-2.90. כן, אז כל הקונספט הזה של המועדון הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נחמד. אני אהבתי את הרעיון הזה. הלכתי על גישה של לעשות את ה... טוב, אני אפסיק את ההקלטה בגלל שזה קטוע, כמו שאומרים. אז תגידו לי אם זה משתפר. אז החלטתי ללכת על גישה של לעשות את זה זול, בשביל שזה יפנה לכמה שיותר אנשים. אני חושב שזה לקח ראשון מהחנות, שהתגובות, הכי הרבה תגובות קיבלתי על כך שהכל מאוד מאוד יקר בחנות. ולכן, לא קונים. אז... כן, אז החלטתי ללכת על מחיר מאוד מאוד זול ולפנות לכמה שיותר אנשים, וצריך לראות איך הדבר הזה עובד. האמת שלא חשבתי בהתחלה על העובדה שיוטיוב בטח לוקחים איזשהו קאט מהסיפור הזה, איזשהו סכום שהם לוקחים כי הם יוטיוב והם יכולים. אבל בסדר, נראה מה יהיה עם זה, נראה איך זה יזרום. אז יש לנו את הלייבים האלה שיהיו פעם בשבוע, ששמתי לי פה רשימה של דברים שנדבר עליהם היום. ויש לנו בנוסף סרטון שיעלה פעם בחודש, שהוא יהיה כמו סוג של ולוג כזה על מאחורי הקלעים, מה קורה, איזה דברים מעניינים קורים פה מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים, אתם יכולים לראות, הנה. הארון הזה, זה המאחורי הקלעים של הערוץ, אז אתם ממש רואים את זה גם בלייב הזה. אז אני רואה שיש הרבה שאלות ויש גם הרבה הצעות האם זה... יש דיליי? דיליי גדול? אני לא יודע. אני קשה לי לשמוע גם את הלייב וגם את זה בשביל לסדר את זה. בדרך כלל... טוב, אני עוד עובד על זה. אנחנו עוד עובדים על זה ובסוף זה יהיה בסדר. אז אני רואה שיש כאן הרבה הצעות, כמו לדוגמה לעשות זום ולעשות... כל מיני דברים אחרים, ואני עדיין בודק את המועדון הזה, ונראה אם זה יעבוד ובאמת יהיה קהל ויהיה ביקוש, אז נעשה עוד דברים. הייתה גם שאלה האם זה יישמר ביוטיוב. לפי דעתי זה אמור להישמר, אני לא אמחוק את זה, כי אני רוצה שכל מי שחבר יראה את זה גם אם הוא לא הספיק להיות פה בלייב. אז כן, אז יש לנו את המועדון חברים הזה, והוא קיים ועומד, וזה יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה. אז נתחיל מלדבר על שני סרטונים כאילו שבוע שעבר והשבוע, ושבוע שעבר העליתי סרטון על הוואן פלוס 8 פרו, שאני לגמרי חושב שזה מכשיר האנדרואיד הכי טוב שיש היום לקנות. לצערי, הוא היה אצלי ממש לזמן ממש ממש קצר, הם היו מאוד בלחץ, הם קיבלו מעט מאוד מכשירים
בשביל לתת אותם לסוקרים. אני הייתי בין האלה שקיבלו אותם ראשונים, שזה היה מאוד מאוד נחמד, קיבלו אותו ראשון, ואז עשיתי את הסרטון נורא מהר, כי אני יודע לעשות סרטונים מהר, אבל עדיין לקחו לי אותו ליטרלי לפני שספקתי לסיים את הסרטון. כאילו צילמתי וצילמתי וצילמתי, וערכתי וצילמתי עם הטלפון, ועבדתי איתו, הוא היה אצלי איזה 4 ימים, ועוד לא סיימתי לערוך, הם כבר היו פה בחוץ, לקחת את המכשיר בשביל להעביר אותו לעיתונאי הבא, אבל אני לגמרי חושב שזה מכשיר האנדרואיד הטוב ביותר שיש היום לקנות. בארץ הוא יקר קצת, וזה די מבאס, כי אין מה לעשות, הכל בארץ מאוד מאוד יקר, יותר יקר, כי יש כאן כל מיני עלויות שבארצות הברית אין, כמו לדוגמה שהרבה מהמוצרים האלה, או בוא נגיד שווה לחברה לעשות את המוצר יותר זול בארצות הברית, כי שם יש קהל פוטנציאלי הרבה יותר גדול מאשר בארץ, ובארץ אין להם אינטרס, וכשאין אינטרס אז דברים נהיים יותר יקרים, וצריך מכון תקנים, וצריך לשלם על עלויות יבוא וכל דברים כאלה. זה לא קשור רק למיסים. אז בסופו של דבר, אני באמת חושב שהוא מכשיר מדהים, ה-One Plus 8 Pro, למרות המחיר הגבוה, ותכלס אם לחשוב על זה, הגרסת ה-256 ג'יגה, גיגה, ו-12 גיגה רם, עולות עד 4,000 שח, שזה עדיין יותר זול מהגרסת 128 גיגה של ה-S20 Ultra, שעולה, אני לא יודע, הוא יכול להיות שהמחיר שלו קצת ירד, אבל שהוא יצא הוא עלה בערך ה-4,500 שקל. אז מי שלא כל כך הבין מה טוב במכשיר הזה, בעצם יש בו הכל, יש לו מסך מדהים, גם 120 הרץ, גם קוואד HD, גם ביליון צבעים, 10 ביט, שזה מטורף, גם יש לו עמידות במים ואבק, גם יש לו טעינה אלחוטית והטענה אלחוטית, גם יש לו מצלמה משופרת, סוף סוף הוא מצלמה יותר טובה, המון 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 דברים, בעצם הוא מציע את כל הדברים שהגלקסי S20 Ultra מציג, אבל היתרון הכי גדול, מי שכתב פה בתגובות, הוא מגיע עם סנאפדרגון 865 ו-5G, מה שהגרסה של ה-S20 Ultra בארץ מגיעה עם מעבד אקסינוס, שהוא פשוט לא להיט, לא להיט, לא, ממש לא להיט, ויש איתו מלא בעיות. אגב, אנחנו נדבר על ה-S20 Ultra עוד מעט, עוד פעם בלייב הזה. אבל כן, אני חושב שבאמת הבעיה היחידה של One Plus, אגב, רגע, שנייה, התוכנה של One Plus היא לגמרי התוכנת אנדרואיד הכי טובה שיש היום בשוק, וזה פשוט מדהים, אני מת על איך שהיא עובדת, וכמה שזה נוח להשתמש בזה, זה פשוט מדהים, באמת, זה אנדרואיד נקי, עם קצת שיפורים שחסרים באנדרואיד הנקי, וזה מעולה. וזהו, באמת שאני חושב שהוואן פלוס 8 פרו, הוא יכול להיות המכשיר האנדרואיד הכי טוב שיש היום בשוק. הבעיה היחידה שלהם זה שיווק, לסמסונג יש מערך שיווק מטורף, הם כל השנים האלה אומרים, סמסונג זה האנדרואיד הכי טוב, סמסונג זה האנדרואיד הכי טוב, ויש להם באמת מכשירים טובים, אבל הם לא היחידים, אני חושב שזה לגמרי עניין של תודעה. זהו, אז הוואן פלוס 8 פרו היה אצלי לתקופה קצרה, אני מקווה שהם ישלחו לי אותו חזרה, שאני אוכל לעשות עליו סקירה מעמיקה, ככה לבדוק את הסוללה, להשתמש בו כמו שצריך. עוד סרטון שהיה השבוע, זה היה על הרדמי נוט 9S של שיומי. כל הזמן אנשים ביקשו ממני לעשות סרטונים על טלפונים זולים, אמרו לי, אתה כל הזמן מתעסק רק בטלפונים יקרים, רק באפל, רק בסמסונג. אז דבר ראשון, על האמרה הזאת אין לי יותר מדי ברירות, כי לעשות סרטונים כמו שאני עושה, לוקח לי המון זמן, אתם תארים לעצמכם. למרות שאני עושה את זה מהר, זה עדיין לפעמים 3 ימים רצופים של עבודה, ולעשות את זה על סרטון שיביא 10,000 צפיות, זה משהו שהוא קשה לי. כי אני יודע שזה הרבה מאוד עבודה, והצפיות זה הדבר היחידי שמחזיק את הערוץ הזה חי, ואתם, המועדון. אז אני חייב לעשות את החשבון שלי, ולעשות את זה תמיד על דברים שאנשים יותר אוהבים. הטלפונים זולים הם ככה, מבחינת הרלוונטיות שלהם ברשת. אבל הנה, רציתם וקיבלתם, ביקשו וקיבלו סרטון על טלפון זול, הרדמי נוט 9S שעולה פחות מ-1,000 שקל, או 999 שקלים לגרסה הזולה שלו. ולפני שעשיתי את הסקירה, עשיתי את ההשקה של שיומי. בעצם שיומי פנו אליי ואמרו לי, אנחנו רוצים שאתה תעביר את ההשקה בלייב על הטלפון. וזה היה מאוד מאוד נחמד, הייתה חוויה מעניינת, יש פה מישהו שהיה בלייב הזה, ראה אותו, הוא היה בפייסבוק, ניסינו לעשות אותו גם ביוטיוב, זה לא עבד, היה המון, המון תקלות טכניות, זה היה די מבאס. בכלל, אתם יודעים, אני רגיל כאילו לזה, אני עושה דברים לבד, זה אלון והמצלמה, ואני מחליט מה עולה ומה יורד, ואיך עולים, ומה הסטנדרט, ואיך דברים צריכים להישמע, ואיך דברים צריכים לראות. ופתאום הייתי באולפן, מלא אנשים, מלא טכנאים, ההוא במאי, ההוא זה, ההוא זה, ההוא זה. זה היה ממש שונה ממה שאני רגיל. זה היה גרין סקרין, אני לא רגיל לעבוד בגרין סקרין, הרגשתי קצת כמו חזאי. זה היה מאוד מוזר, ובנוסף לזה היה הרבה מאוד הקלות טכניות שלא בניתי עליהן, וקצת הקשו עליי, וקצת התרגשתי וזה, אבל בסופו של דבר היה בסדר, ראיתי את זה גם אחר כך, וזה היה, זה היה סביר. אבל היה נחמד, בחוויה מעניינת, אנחנו נדע אם שיומי מרוצים או לא מרוצים, הם מבקשו ממני לעשות עוד אחד כזה יום אחד, למרות שאני הייתי עושה את זה טיפה אחרת, אבל זה לא כזה קריטי, בסופו של דבר זה עשה את העבודה. אז הרדמי נוט 9S הוא טלפון מאוד מאוד נחמד, אני חושב שהוא כן, הוא מתאים להורים, הוא מתאים לסבא וסבתא, הוא מתאים לילדים, אנשים שלא רוצים להוציא הרבה כסף על הטלפון, אבל עדיין רוצים שיהיה להם וואטסאפ, אינטרנט, מצלמה סבבה, בטריה גדולה. כן, אני אישית, זה פחות הז'אנר שלי, אני אוהב את הטלפונים שמפגיזים את הכי הרבה מהכי הרבה, אבל אני חושב שזה בהחלט פתרון טוב מאוד. וזהו, כן, שיומי. זה, תכלס הם עושים משהו די מדהים, לראות את הפער בין מכשירים שעולים 1,000 ש"ח היום לבין מכשירים שעלו 1,000 ש"ח לפני שנתיים, שלוש. זה די מטורף, כאילו, מה שהם מסוגלים להציע. 4 מצלמות, סוללה ענקית, מסך גדול, כאילו, כל מיני דברים כאלה שפעם אתה לא היית יכול למצוא ב-1,000 ש"ח, והיום זה כאילו כבר מובן מאליו. אז זה די מדהים. השאלה פה לגבי, האם אני סקר טלפונים של חברות לא מוכרות, קצת יותר קשה לי להשיג טלפונים של חברות לא מוכרות, גם זה מחבר אותי למה שדיברתי קודם. כמו שאתם יודעים, התקציב של הערוץ הזה, מבחינה כלכלית, הוא דבר מאוד בעייתי, זה עולה הרבה כסף, ולקנות הרבה מוצרים בשביל לעשות עליהם סקירות, זה משהו שהוא לא פשוט. וזהו, אז אני, לפעמים שיש לי הזדמנות אני עושה, ולפעמים, אבל לרוב אני מנסה להתמקד בדברים שאני יודע שאנשים באמת 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 הולכים לקנות. אני מקווה שנוכל להגיע למקום שאפשר לעשות על עוד דברים. אז כן, אז הסרטון על על הרדמי נוט, אני חושב שסך הכל היה בסדר. אתם יכולים לראות פה את הפריים של הפתיחת קופסה. אני, שוב, אתם רואים, סרטון שהביא, כמה יש לו עכשיו? כתוב פה 10,000 צפיות ביומיים. לא שזה נורא, אני לא יכול להתלונן על זה בשום צורה, אבל אתם יכולים לראות את רמת הרלוונטיות ביחס ל סרטונים שאני עושה, לא יודע מה, על אפל או על סמסונג. אבל כן, אני בהחלט צריך להשתדל יותר לעשות סרטונים שאנשים יותר אוהבים, או על עוד דברים שמעניינים אנשים. אוי, לא רציתי שיהיה את הלוגו עכשיו. זה רציתי, סליחה. אני עדיין חדש. חדש בלייבים. אז אוקיי, בוא נענה קצת על שאלות. מה דעתך על המקללת של לוג'יטק, מקס, אמקס קיז? אני לא יודע מה זה. אלון, לדעתך, אייפד פרו יכול לשמש כמחשב ביתי, רק לשימוש של לימודים, לימודים ויומיומי, ואם זה במחיר הזה, עדיף לקנות מחשב. זו שאלה מעניינת, אני אישית חושב שכן, אפשר, זה עניין של הרגל, ועניין של להתאים את עצמך לאייפד, ויהיה בו כמה דברים שיהיה קצת יותר קשה לנהל, כמו להעביר קבצים ודברים כאלה, אבל אני חושב שהם לגמרי בדרך לשם, וזה לגמרי יכול לקרות, רק צריך להחליט שמתמודדים עם זה. האם אני יכול לדבר על הגלקסי A51? אין לי מה להגיד על ה-A51 יותר מדי, כי אין לי אותו. לא השתמשתי בו אף פעם, וסך הכל נראה לי, אופס, טלפון סביר כזה, אתם יודעים, טלפונים זולים. זה מאוד מעניין את האנשים, ה-A51, A71, אבל אני לא יודע, אני אישית לא אף על זה. אוקיי, אז הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, אני אענה על עוד שאלות אחר כך. אוקיי, רק עוד שאלה, למה אתה לא עושה סקירות על מחשבים רגילים? הבעיה שאני פשוט משתמש אפל, וכל השימוש שאני מוציא מלפטופ הוא, אז אומר שאני יודע לבדוק מחשבים של אפל בצורה יותר טובה. זאת אומרת, תביא לי עכשיו מקבוק, אני אעבוד איתו יומיים, שלושה, אני אגיד לך מה היתרונות וחסרונות שלו. תביא לי דסקטופ, כאילו תביא לי לפטופ של אסוס או משהו כזה, אני צריך לעבוד על זה שבועיים בשביל להבין יותר לעומק מה המומי, כי זה לא הסדר עבודה שלי. אני כן בדיבור עם אסוס על לעשות סקירות על כמה מחשבים בעתיד, כי אני יודע שזה מעניין אתכם, וגם אותי זה מעניין, אני פשוט משתדל להישאר אמין לדברים שאני באמת טוב בהם. אוקיי, חברים, אנחנו כבר נענה על עוד שאלות, אני רוצה לעבור לנושא הבא, ובעצם זה הנושא של הסרטון, השם של הסרטון הזה, והחלטתי לקרוא לזה אייפון SE, לקנות או לא לקנות. ואני חושב שכמובן שיוצא אייפון חדש, אז כל העולם משתגע, גם אם זה אייפון זול, ובמקרה הזה, אז האייפון SE של 2020, שאני מאוד, לא יודע, הוא שנוי במחלוקת מבחינתי. מצד אחד הוא נשמע לי כמו דבר טוב, מצד שני אני קצת סקפטי לגבי כמה דברים שם. אז דבר שאני רוצה להראות לכם את הדבר הבא, אתם רואים, זה מין ניסוי חברתי כזה שעשו ב-Unbox Therapy, והם העלו בעצם שני סרטונים, סרטון אחד אומר You should buy the new iPhone SE, הסרטון השני נקרא Don't buy the new iPhone SE, ואתם יכולים לראות איך זה הביא הרבה הרבה יותר צפיות, כשהוא כתב Don't buy the iPhone SE. וזה באמת מראה על כך שאנשים אוהבים, מתחברים יותר לעניין של השלילה. כל ה... כאילו, אל תקנו, זה יביא הרבה יותר צפיות מאשר תקנו. וזה קטע, קטע, קטע מאוד מעניין מבחינתי. גם אני יודע שאם עשיתי סרטונים, נגיד, הסרטון על האייפון 11 פרו שעשיתי, קראתי לו לאייפון 11 פרו, לאייפון 10, לאייפון 11 יש בעיה אחת, וזה הביא כמעט 200 אלף צפיות, שזה די מטורף. עכשיו, האייפון עצמו, האייפון SE עצמו, שאני אקבל אותו שבוע הבא, ואני אעשה עליו אנבוקסינג, ואני אעשה לו סקירה, את כל הדברים האלה, אני אפילו שוקל אשכרה להפוך אותו לטלפון שלי לאיזה חודש, רק בשביל כאילו לראות אם זה באמת פרקטי. אתם יודעים, אנחנו סוקרים טלפונים, אנחנו, אני שאני סוקר טלפונים, ואנשים כמוני, אנחנו מחזיקים טלפונים לתקופה מאוד מאוד קצרה. מעטים הטלפונים שאנחנו נמצאים איתם הרבה זמן. אני עם האייפון 11 פרו מקס, מאז שהוא יצא, אבל בדרך היו לי המון המון טלפונים, הייתי איתם חודש, ואז הם הולכים. ואני לא יודע באמת מה קורה אחרי שנה, מה קורה אחרי... לא יודע מה. נכון, גם לאייפון 11, לאייפון 10S קראתי האייפון שנכשל, סימן שאלה. ואנשים מאוד לקחו את זה כאילו, למה אני קורא לזה אייפון שנכשל? ודבר ראשון זה קליק בייט, אין מה לעשות. אנשים שוב מגיבים יותר טוב לשלילי, לכאילו למשהו שלילי, וזה גם הוכיח את עצמו, יש לסרטון ההוא המון המון צפיות. וזה גם כזה איזשהו משחק. בתקופה ההיא, לפני שהסרטון הזה יצא, הדוח מחירות של האייפון 10S היה, 10R היו על הפנים, ואחר כך בהמשך הזמן הוא הפך להיות הטלפון, האייפון הכי נמכר של אותה תקופה. אבל בסדר, אתם יודעים, כותרות זה משהו שהמטרה שלו זה למשוך את האנשים לסרטון, כי בסופו של דבר המטרה של הסרטון הזה זה לא להגיד האם האייפון הזה טוב או לא, אלא לגרום לאנשים שרוצים לקנות אותו להבין אם הוא מתאים להם או לא. אז חזרה לאייפון SE 2020, אני חושב שהוא מאוד מעניין, אני חושב שזה מהלך שהוא מהלך נכון, הכיוון של המהלך של אפל הוא נכון, יש הרבה מאוד אנשים שמעדיפים אייפונים קטנים, יש אנשים שמעדיפים כפתור בית, יש הרבה דברים שאנשים מעדיפים בטלפון הזה שכבר כמעט לא קיימים. אגב, יש לי פה אייפון 6S, שזה הצורה כאילו של הטלפון, שזה די מצחיק להגיד שזה טלפון קטן, כי האייפון SE היוצא, זה האייפון SE היוצא, אז אתם יכולים לראות שבגודל שלו, ההבדל כאן הוא די משמעותי, ואם בכלל ניקח את זה עוד צעד אחורה, אז זה האייפון 4, אתם זוכרים שהוא יצא איזה, אני לא יודע, כמה צחקו על האייפון, על האייפון SE, כאילו על האייפון 5, הוא יותר ארוך מהאייפון SE, על זה דחקות של שנים. אז אין יותר טלפונים קטנים, זה ה-SE היה הטלפון הקטן האחרון של אפל, ועכשיו כבר הוא לא באמת קיים, והיום טלפון קטן זה בעצם הגודל הזה של האייפון 6S, שזה בעצם האייפון SE, ואם אנחנו רוצים לקבל פרופורציה, אז אתם יכולים לראות שהאייפון 11 פרו מקס הוא ענק ממש, כאילו. עכשיו, אשתי שלא אוהבת טלפונים גדולים, יש לה את האייפון 10, ובשבילה הוא ענק ממש ממש ממש, והיא רוצה את האייפון SE החדש, הוא יהיה הטלפון שלה, אחרי שאני אסיים איתו. ולא יודע, זה כאילו בקטע של הגודל, סבבה. בקטע של המעבד, אחלה. מדהים שאפשר לקנות ב-400 דולר, או בארץ זה יקר, 1900 ומשהו שקל. טלפון עם המעבד הכי טוב שיש היום בשוק, הכי טוב בכלל, לא רק אצל אפל, הוא המעבד הכי טוב שיש היום, זה די מדהים. אבל מבחינתי החיסרון שם, יש הרבה חסרונות. המצלמה היא יותר טובה בעיבוד, אבל זה עדיין אותה מצלמה של האייפון 8. הבטריה היא עדיין אותה בטריה של האייפון 8, שאומר שזו בטריה קטנה, 1800 מיליאמפר, זה פצפון. אז אוקיי, המעבד הוא יותר חסכוני בבטריה, אז אנחנו נקבל חיי סוללה טיפה יותר טובים, אבל לפי מה שהבנתי, ברגע שאתה מתחיל ללחוץ את הטלפון, הבטריה נגמרת בשנייה. כאילו, סוללה של כמעט 3000 או מעל 3000, אני לא זוכר, מיליאמפר באייפון 11 פרו מקס היא מדהימה, ולא יודע, היו יכולים לפחות להגדיל קצת הסוללה, ולא לדבר על זה שהמסך הוא בערך אותו מסך מאז האייפון 6, שכאילו זה לא שזה מסך רע, אבל אנחנו ב-2020. אז כן, אפל, לאפל יותר קל לעשות את הטלפון, את ה-SE זול, כי אנחנו מדברים פה על פס ייצור שקיים כבר מ-2014, והחזיר את עצמו כבר איזה מיליון פעם. כשעושים פס ייצור, זה, לבנות את הפס ייצור זה מה שעולה הרבה כסף. אתם מדברים פה על מפעל שלם, שצריך שהוא ידע לחתוך את המסגרת בצורה הזאת, את הזכוכית בצורה הזאת, לבנות את המצלמה, להרכיב, כל מיני דברים כאלה. ותחשבו שמ-2014 שיצא אייפון 6, לאורך כל השנים, הפס ייצור הזה הוא לא השתנה, הוא רק קיבל שדרוגים קטנים. אז כל פעם לעשות איזה adjustment קטן, ואז אתה, שנים אחרי שיצא אייפון 8, אתה לוקח את הפס ייצור הזה, ואתה אומר, אוקיי, בוא נחליף את המעבד, בוא נשפר, לא יודע, בוא נחליף את המעבד, וזה אותו טלפון, לא? בתכס. יש לו טעינה אלחוטית, רמקול עם סטריאופון, עם תכס, החליפו לו את המעבד, וממשיכים את אותו פס ייצור, ואז המחיר יכול להיות יותר זול, האם זה יהיה שווה? אנחנו נגלה את זה שבוע הבא, אבל זה בהחלט יהיה מעניין מאוד. האוזניות שעליך זה... טוב, עכשיו אני אענה על קצת שאלות, ואז אנחנו נעבור לנושא הבא. נכון, הסוללה של האייפון פרו מקס, 11 פרו מקס, זה כמעט 4000 מיליאמפר. איך ה-A7-3 מבחינת סטיל, זה המצלמה שלי, מצלמה מדהימה מבחינת מכל הבחינות, זה מה שרציתי להגיד. הפרו-מקס מחזיק פי 2 יותר מבחינת סוללה. כן, האוזניות שעליי אז הם, זה ה-M50X, M50, אוזניות מעולות, למרות שהלך לי פה כבר החלק העליון שלהם, אני צריך לסדר את זה באיזושהי צורה, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותם, נוחות מאוד. אז זהו, האם הטלפון הזה יהיה שווה או לא שווה? אני לא יודע, שוב, זה מחזיר אותי לאותה נקודה שדיברתי על ה-OnePlus 8 Pro. האייפונים בארץ הם יותר יקרים, וזה מבאס, כי אם הגרסה של ה-128 ג'יגה הייתה עולה בארץ 1,800 שקל, או 1,700 שקל, אחרי מיסים ואחרי כל הדברים, אז הייתי אומר, אוקיי, סבבה, 1,800 שקל אתה מקבל חוויית אייפון עם המעבד הכי טוב שיש, זה מגניב. אבל בארץ צריכים לשלם על משלוח, שילוח, תקנים, כל מיני דברים כאלה וזה. אני קניתי את האייפון 11 פרו מקס, את האייפון SE 128 ג'יגה ב-2,230 שקל. זה מאוד יקר, ואתה כבר אומר עצמך, רגע, אני אוסיף פה עוד כמה שקלים, אני אקנה אייפון 10R, או שאני אוסיף עוד כמה שקלים, אני אקנה כבר אייפון 11, אז למה בדיוק האייפון הזה קיים? אני לא יודע, אבל זה משהו שאנחנו צריכים כזה לקבל אותו כחלק מהקבלה שאנחנו חיים במדינה שדברים ביותר יקרים. ואגב, זה לא רק בארץ, גם באירופה אייפונים יותר יקרים, גם בהודו. אני חושב שבסין לא, כי לא צריכים להוציא אותם מהמדינה, אבל כן, זה מבאס. אוקיי, מה ההבדל בין יבואן רשמי ליבואן מקביל? אוקיי, אז יבואן רשמי זה יבואן שעומד בסטנדרט של היצרן. זאת אומרת שהוא עשה הסכם עם היצרן, והיצרן העמיד לו תנאים ואמר לו, אוקיי, אני צריך שיהיה לך מעבדה, ואני צריך שיהיה לך חנויות. נתקע לי הווידאו. נתקע לי הווידאו, שיחזור כבר. הנה, חזר. אוקיי, סליחה. כן, מי שאמר שהסוני יכולה להתקע, הסוני יכולה להתקע. אחרי חצי שעה היא נתקעת. בטח נהיה לחם קצת. כן, אני עדיין צריך לעבוד על לשפר את הלייב הזה. אז דיברנו על היבואן מורשה. אז היבואן מורשה צריך לקבל אישור מהיצרן שהוא עובד בתקנים, הוא עומד בתקנים. אם אנחנו מדברים על מעבדה, אם אנחנו מדברים על מחירה, על אתר, על שירות, כל הדברים האלה, יבואן רשמי חייב לעמוד בתנאים של היצרן, שזה מן הסתם יותר קשה, אתה צריך להשקיע בזה יותר כסף, ומה שאתה מקבל בתמורה זה שהשירות הוא ברמה של אמור להיות ברמה של היצרן, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. יבואן מקביל יכול להיות כל בן אדם. זאת אומרת, אני יכול להיות יבואן מקביל, אני יכול עכשיו להתקשר לאיזשהו מקום, שיש להם מוכרים עכשיו 10,000 אייפונים, ואני אגיד להם, אני רוצה לקנות 10,000 אייפונים, תביאו, ואני פונה לזה מעבדה בארץ, ואני אומר לך, אתם תיתנו אחריות על המוצר הזה שאני מוכר, הם יגידו לי, יאללה, סבבה, וזהו. ואז אני לא צריך לעמוד בשום סטנדרט, לא של אתר, ולא של מעבדה, ולא של שום דבר. עכשיו, יש חנויות שעושות את זה כמו שצריך, אני יכול לתת דוגמה את Go Mobile, שהיה לי אחלה ניסיון איתם, גם עם טלפונים שהתקלקלו, יש להם מעבדה מקצועית, הם מכירים את מה שהם עושים, ואתה קונה שם דברים, וזה סבבה, הכל טוב. ויש כל מיני יבואנים אחרים, שאתה פשוט לא יכול לדעת, והם לא באמת מחויבים, ווואלק. זה בעייתי, זה בעייתי. אז אני חושב שגם ככה אנחנו בבעיית שירות במדינת ישראל, בבסיס, אנשים לא יודעים לתת שירות טוב, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ולגדול אליו, אבל בסדר, עברנו את פרו, נעבור גם את זה. אוקיי, אני רוצה לעבור לנושא הבא, כי אני רואה שכבר עברה חצי שעה, ויש לי עוד אחת, שניים, שלושה נושאים לדבר עליהם, פלוס השאלות. הכל טוב עד עכשיו, חברים, מה קורה? תעדכנו אותי. אגב, אתם קולטים שזה קטע שאנחנו פה כאילו 20 איש, 30 איש, שזה די מגניב, כאילו. 30 איש, זה רק אני ואתם. אנחנו, 30 איש, אנחנו לגמרי יכולים לתקשר בצורה נורמלית, ולא, לא שהלייבים שלי כאלה מפציצים, אבל בדרך כלל 500 איש, אני לא יודע מי נגד מי, יש כל כך הרבה שאלות וזה. אז הנושא הבא שרציתי לדבר עליו הוא, אתם יכולים לנחש? טלאם! המאביק אייר 2. מאביק אייר. מאביק אייר 2 יצא ממש השבוע, גם מכשיר שאמור להגיע אליי שבוע הבא, וזה יהיה מאוד 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 מעניין. אני מת על הרחפנים של DJI, והמאביק אייר הוא באמת מכשיר מטורף. אז המאביק אייר 2 יצא ממש השבוע, והוא די מגניב. יש לו בעיקר את היכולת, כמו שאתם רואים פה, לצלם וידאו ב-60... פריים ב-4K, שזה די מרגש, יש לו חיישן יותר גדול, חיישן בגודל חצי אינץ', ואופציה לצלם תמונות ב-48 מגה פיקסל, מאוד, ווידאו ב-HDR, בקיצור נראה לי רחפן מאוד 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 מעניין. דיברתי כבר עם בנדה היבואנים שלו, הם אומרים שהוא יגיע בקרוב, כבר ראיתי שיש אחד בארץ שהם עשו עליו כל מיני ניסיונות. אז אוקיי, אז המאביק אייר 2 באמת רחפן מאוד 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 מרשים, אז אנחנו מדברים על רחפן שהוא יותר גדול מהמיני, אבל יותר קטן מהמאביק פרו, ואני חושב שזה באמת מדהים. 34 דקות טיסה, יש לו שלט חדש, הייפרלאפס ב-8K, ויש לו את כל היכולות לעקוב אחרי האנשים וזה. בהחלט דבר, כן, מאוד מאוד מרשים, אני מאוד, מאוד אוהב את זה. בקיצור, אני חושב שרחפנים זה סופר מגניב, אני חושב שזה נהיה, קצת בעייתי העניין עם הרחפנים, כי החוקים סביבם מאוד 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 התקשחו, נהיו יותר קשוחים, בצדק, כי זה נהיה, אנשים עשו מזה שכונה, לא הטיסו כמו שצריך. אישית, אני פעם הייתי מטיס קצת בחוסר אחריות, היום אני עברתי למצב שאני מטיס רק באחריות, לא מטיס איפה שאסור ומסדר את כל הדברים. פשוט נהיה הרבה הרבה יותר קשה לתפעל את זה כמו שצריך, וזה קצת מבאס. אבל עדיין הטכנולוגיה שהרוזה בתוך הרחפן הזה היא מדהימה, ואני מבטיח לכם שיהיה עליו סקירה. אני מקווה כבר שבוע הבא שתגיע מהר, מהר, מהר. אוקיי, מה החסרונות של המאביק אייר? קשה לי להגיד מה החסרונות שלו, כי אני לא השתמשתי בו עדיין. בינתיים על הנייר זה נראה שאין לו חסרונות, חוץ מהמחיר בטח, שהוא סביר להניח יקר. אבל הוא גם קומפקטי, הוא גם טס חצי שעה, גם יש לו שלט חדש, הוא גם אמור הוא גם עובד בתקן תקשורת חדש, במאביק אייר הקודם, הוא היה עובד על תקן של וי-פיי, מה שגרם תכס לאובדן טווח אחרי 500 מטר, 600 מטר, וזה היה מאוד מבאס. ועכשיו שינו את זה לתדר חדש, הוא סוג של תדר רדיו כזה הרבה יותר חזק. לפי מה שהם טוענים, הוא יכול בגרסה האמריקאית שלו להגיע עד 10 קילומטר, ובארץ עד בגרסה האירופאית עד 8 קילומטר, או הגרסה שמגיעה לארץ, שזה די מטורף. לא שאתה אמור להטיס רחפן עד מרחקים כאלה, אבל בסדר. It is what it is. עוד שאלה שעלתה פה, למה, אלון, למה אתה לא מכניס בסרטונים מוצרים שיכולים לשרת סטודנטים, מורים ואת הצד שלהם? כי לרוב אני מתעסק פה בטכנולוגיה שמשרתת את כולם, אני לא בדקתי ספציפית אם זה מתאים למורים או סטודנטים. אפשר לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, מה הסטודנט צריך? הוא צריך לפטופ טוב, הוא צריך טלפון טוב, וזהו, הוא יכול להשתמש בדיוק באייפד, הוא זה, כן, זה ז'אנר שאפשר להיכנס בו. אני חושב שעכשיו שחר שושן העלה סרטון שמדבר על איך בוחרים מחשב ללימודים, אם אני לא טועה, שבתכס, מה סטודנט צריך? סטודנט צריך שזה יהיה הכי זול שאפשר, לא? מה, יותר מזה מה הוא יכול לעשות? מה הטלפון המושלם? אין טלפון מושלם. תמיד יש בעיות או דברים כאלה. אבל היום הטלפונים הם באמת מדהימים, אז משתלם. הטלפון הכי משתלם, לפי דעתי, אם אנחנו מדברים על אייפון, אז זה אייפון 11, למרות שהוא בבסיס שלו יותר יקר, ואם אנחנו מדברים על אני חושב שהוואן פלוס 7T היה סופר משתלם שנה שעברה, אני חושב שהוואן פלוס 8 לא משתלם כמו הוואן פלוס 7T, ואני מקווה שהמחיר שלו ירד קצת, כי הוא קצת אף על עצמו. מעל 3,000 שקל לכזה טלפון, זה מוגזם, אני חושב שוואן פלוס עשו טעות בקטע הזה, הם צריכים לעשות גרסה יותר זולה, באזור 2,700, 2,500, ואז זה היה, היו מפציצים. לדעתך עדיין שווה לקנות אייפון 11 פרו מקס? כן, לגמרי, מה זה, אחלה טלפון, הוא יהיה טוב לעוד המון המון זמן. בעיקר עכשיו שהדיבור על זה שהאייפונים הבאים יהיו, כאילו יגיעו טיפה באיחור, באוקטובר, נובמבר, כמו שהיה עם האייפון 10. שוב, אם אתה מהאנשים שרוצים תמיד את הכי טוב, אז תמיד שווה לחכות. אם לא, אתה לא יכול לחכות, אז תקנה עכשיו, זה יהיה אחלה טלפון. תמיד שיצא הדגם הבא של הטלפון שלך, אתה תגיד, אוי, זה בסה, זה טיפה יותר טוב מהטלפון שלי, ואין מה לעשות, כי תמיד יצא דגם יותר טוב. האם אני אעשה סקירה על האייפד פרו? אני רוצה לעשות סקירה על האייפד פרו, אבל דיברתי עם כמה וכמה חנויות שמוכרות את זה בארץ, אף אחד לא רוצה לשלוח לי אותו, וכמו שאתם מתארים אצלכם, אין לי 6,000 שקל פנויים לקנות כזה דבר כרגע, אז אני מקווה, אני יכול לקוות שכן. לדעתך זה טוב כרגע לקנות אייפון 10R? כן, בגדול זה עניין של תקציב. אם אתם רוצים טלפון זול יחסית, זה יכול לעשות את העבודה. למה מחקתי סרטון על הרדמי נוט והעליתי אותו עוד פעם? פשוט היה לו, הוא עלה, עשיתי טעות בסקג'ואל שלו, לא רציתי להעלות אותו ביום עצמאות, ובטעות הוא עלה ביום עצמאות, אז הורדתי אותו והעליתי אותו עוד פעם יום אחרי, כי כולם ביום עצמאות פשוט היו עסוקים בלהיות עצמאים ולא בלראות סרטונים. אז כן. עדיין חמה המצלמה הזאת. למה שאני לא אזכור את המאביק 2 פרו? המאביק 2 פרו הוא פשוט ישן, והרלוונטיות, שוב, הסרטונים שעושים את הסרטונים ביוטיוב, וזה מאוד מאוד חשוב, אתה חייב לעשות, להיות רלוונטי. אתה חייב להעלות סרטונים על מוצרים רלוונטיים. מוצר שיצא לפני שנה, אף אחד לא יראה, אז אתה תעבוד סופר קשה, ממש ממש קשה על לייצר סרטון, ואז אף אחד לא יראה אותו, כי הוא כבר יצא לפני שנתיים או שנה, וכל מי שרצה לראות עליו סרטון כבר ראה, וזהו, ונשארת כאילו עם המון המון השקעה, ומעט מאוד לקבל בחזרה. מי היוטיוברים הטכנולוגים האהובים עליך בעולם? אני חושב שהגדולים שהרוב מכירים, ליינוס, MKBHD, עכשיו ג'ון פרוסר נהיה להיט, אני כבר מכיר אותו מ-2016, והוא נהיה להיט ממש עכשיו עם כל ההדלפות. אבל האמת שאני כבר, אני כמעט לא רואה סרטונים שלהם, כי אני לא רוצה שהם ישפיעו על הסרטונים שלי יותר מדי. אז אני כמעט לא רואה סרטונים, בעיקר על טלפונים שאני יודע שנחסות עליהם סקירות. כמובן יש לנו את ג'רי ריג, שהערוץ שלו מאוד חשוב, יש את iFixit, שהערוץ שלהם מאוד חשוב, יש את רנה ריצ'י, שהוא קצת חופר, אבל הוא טוב. לדעתך, המקלדת חדשה לאייפד שווה 1,850 שח, זה יהיה המחיר שלה בארץ, 1,850 שח? לא. אין מצב שהיא שווה מחיר של אייפון. אבל זה קטע. I just in גם, אני כאילו רואה אותה כזה יותר בתור שאני אוהב ומעניין אותי לראות מה היא אומרת, אבל הפן הטכנולוגי פחות, אני פחות מתחבר אליו אצלה. כאילו, היא, אתם יודעים, היא מטורפת עם כל מה שהיא עושה והכל, אבל בתכלס, היא, אני לא יודע מאיפה היא מביאה את ההתלהבות הזאת, יש לה את הכוח להתלהב כל כך הרבה, שזה די מטורף. מה אני אומר על הנוט 10 לייט? נוט 10 לייט נראה לי אחלה מכשיר, לא בדקתי אותו, אבל הקונספט שלו נראה לי באמת מגניב ביותר. בוא נראה אם המצלמה תחזור לעצמה, כי בא לי שזה ייראה טוב ולא מאפן. בא לי שזה יהיה שידור לייב כמו שצריך. אוקיי, ובינתיים אני רוצה שנדבר על הדבר הבא שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, חזר. חזר הווידאו. בוא נעשה טרנזישן. הופה, עכשיו זה נראה טוב. אוקיי, אז נעבור לנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, ומשהו שאני מתאר עצמי שכולם מאוד מאוד מסוקרנים תמיד. הייתה הדלפה של המחירים של האייפון 12. דיברנו על יוטיוברים שאני אוהב, אז יש לנו את ג'ון פרוסר, שהוא יוטיובר מדליף מאוד מאוד גדול, בעיקר בזמן האחרון, והוא הביא באמת כמה דברים סופר מעניינים לשולחן. אז אנחנו מדברים על מחירים של אייפונים, שהם בעיקר מה שמפתיע זה השני האייפונים הראשונים. בעצם, בוא נעשה סדר. דבר ראשון, כל האייפונים שנה הבאה, כל האייפונים שיצאו השנה הם ממסכי OLED. אין יותר אייפון LCD חוץ מהאייפון SE, וזה סבבה. אז יש לנו אייפון בגודל 5.4 אינץ', שזה בערך הגודל של האייפון, זה הגודל של האייפון 10 בערך, זה יהיה מעניין. ואז אנחנו מקבלים טלפון אחד שהוא בגודל של האייפון 10R, שהוא גם מסך OLED, שהוא יהיה ב-750 דולר, או 600 דולר, שתי מצלמות אלה, הדגמים הכביכול זולים יותר. ואז יהיה לנו דגמי הפרו, שגם כן יהיה אחד בגודל 6.1 אינץ', ויהיה לנו את המקס, שהוא יהיה ממש ממש ענק. והם גם שומרים על אותם מחירים, 999 דולר ו-1,100 דולר לדגם היקר יותר. אני רק יכול לקוות שזה לא יהיה גרסאות 64 ג'יגה, כי זה מה זה נמאס לי מה-64 ג'יגה הזה. זה פשוט נורא והיום. ואני ממש מקווה שהכל יתחיל מ-128 ג'יגה, לפחות אולי הפרו, כאילו בחיית רע בקאפל, מה נסגר עם זה? פשוט נורא והיום. אבל כמו שאנחנו יכולים לראות, ככה תיראה הסדרה, יהיה לנו אייפון קטן ואייפון גדול, כאילו אייפון בינוני, ואז עוד אייפון בינוני ואייפון ענק. אני חושב שמאז האייפון 10 שיצא, שאפל הוציאה שלושה אייפונים פעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל הוציאה את האייפון 8, אייפון 8 פלוס ואייפון 10, ואז שנה אחרי זה את האייפון 11, לא, את ה-10S ואת ה-10 ואת ה-10R, שלושה, וזה נראה לי פעם ראשונה שהאפל ישיקו ארבעה אייפונים ביחד, שזה די מטורף. זה גם אומר שאני צריך לקנות ארבעה אייפונים בשביל לעשות עליהם סקירות. וואט? בהצלחה לי עם זה. צריך להתחיל לחסוך כבר עכשיו. אבל כן, יכולים לראות את העיצובים. סך הכל, אני מאוד אוהב, הנוטש צריך להיות יותר קטן, המסגרת יותר דקה, הקווים של המסך יותר דקים, והכי חשוב, המסגרת יותר ריבועית, ומזכירה לנו קצת יותר את העיצוב של האייפון SE, שזה העיצוב באמת אחד היותר יפים שיש לאייפונים בכלל, אני מאוד 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 אוהב, והלוואי והיה תכס, כאילו הלוואי והיה כזה אייפון, זה יכול להיות מגניב. וזהו, אז כן, יש עוד קצת זמן עד שהאייפונים האלה יגיעו, אנחנו מדברים על ספטמבר שהם יושיקו אותם, וסביר להניח ששני האייפונים או שלושת האייפונים האלה יהיו כבר זמינים בספטמבר למחירה, אבל עכשיו כנראה אומרים שהאייפון מקס, לפחות האייפון 12 פרו מקס, יהיה זמין באוקטובר, נובמבר, כמו שהיה עם האייפון 10, שזה די מבאס. אבל לא נורא. אוקיי. יש שאלות על הנושא הזה? מתי ה-SE יגיעו אליי? אני אמור לקבל את ה-SE ביום ראשון. זה כרגע העניין. שלום ליצחק ארליך מווינה. אופה, יש לנו צופים מווינה. הייתי בווינה לא מזמן, היה די מגניב. אני הורס את המצלמה שאני מחמם אותה, אז אני לא מחמם אותה, זה היא מחממת. המצלמה הזאת היא המטרה שלה לעבוד, לא להסתכל עליי. כאילו כן להסתכל עליי, אבל לעבוד. האייפון 12 הרגיל יהיה עם מסך הולד. כל הדגמים של שייצאו בספטמבר אמורים להגיע עם מסך הולד. מה אני עושה עם כל האייפונים שאני קונה? לרוב אני מוכר אותם שהם נהיים קצת שנים מדי. מדי פעם אני שומר, נגיד את האייפון הזה, את האייפון SE, את האייפון 6 הזה קניתי מחברה שהחליפה טלפון בכמה שקלים. את האייפון SE אשתי החליפה כי הוא כבר די התעייף. אייפון 4 לקחתי מאח של אשתי כי עדיין היה לו אייפון 4 שעובד, וזה די מגניב שיש אייפון 4 שעדיין עובד. אגב, תראו איזה קטע עם האייפון 4, למרות שהוא כזה ישן, עדיין כאילו הטאץ' שלו מדהים, וזה כאילו, אני חושב הדבר שאפל שיחקו אותה הכי טוב מכל הדברים. הטאץ' מההתחלה היה מדהים. יכול להיות נזק לטלפון שנמצא בטעינה כל הלילה? ברמת העיקרון לטווח ארוך כן. זאת אומרת, הסוללה לא טוב לה להיות במצב מלא כל הזמן, והיא עדיף לה, יותר נוח לסוללה בין 30% ל-70%, ולכן לא כדאי להטעין כל הלילה, עדיף להטעין עד שהוא מגיע לבוא נגיד 80-90% ולנתק לפני זה, ולא לתת לו להישאר על 100 כל הזמן. מה דעתי על קנון M50? סך הכל מצלמה טובה ליוטיובר מתחיל, היא גם עכשיו לקנון, יש את האופציה לחבר אותם לחבר אותם למחשב ולהפוך אותם למצלמות רשת, וסך הכל יהיו זה. היא מצלמה טובה. יש לה מסך מתקפל, בדיוק המלצתי עליה למישהו שחיפש מצלמה. מתי נראה לך הגיע 5G לארץ, ומה דעתך על כל האנשים שאומרים שזה קורונה? יש הרבה מאוד בלבול לגבי היכולות של 5G לבין מה שאנשים יעשו עם זה, או מה שבני אדם יעשו עם זה. האם יש סכנות ב-5G? אני לא מאמין שפיזית זה מסרטן או עושה קורונה, אני לא מאמין לזה. אני חושב שכל האנשים שחיפשו איזשהו סיפור מסגרת שישלים להם את העובדה שיש אנשים שרוצים לשלוט עליהם, זה מתחבר להם בול, ולכן זה מאוד מאוד פופולרי. אנשים אוהבים סיפורים כאלה, אם זה על האילומינטי, או על האם זה המדינות שרוצים לשלוט בנו, או כל מיני דברים כאלה. אני חושב שצריך לעשות הפרדה בין הטכנולוגיה שהיכולות שלה ומה שיכולה לתת לנו, לבין מה שאנשים יעשו, וזה אם אנחנו נוותר על הדמוקרטיה והפרטיות שלנו ודברים כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו ניתן למדינה להשתמש באינפורמציה שאפשר להוציא מה-5G, אז יהיה מסוכן כלפינו. אבל אם אנחנו נדאג שיהיו חוקים ולא ניתן שיעבירו חוקים נגד הפרטיות שלנו, אז סך הכל אנחנו יכולים ליהנות מאינטרנט הרבה יותר מהיר ומטכנולוגיה מאוד מאוד מדהים. טכנולוגיה באמת מדהימה. אני חושב שכרגע אנשים בעיקר מתבלבלים, ויש הרבה חוסר אינפורמציה וחוסר הבנה, ואני חושב שגם אם אין הוכחות חד משמעיות שזה מסרטן, זה לא אומר שזה כן, וגם לא ההפך. כאילו צריך להתייחס על זה בחשיבות משני הצדדים. יכול להיות שיהיה משהו לא בסדר עם ה-5G, עוד כמה שנים יגלו ויחליטו לעצור את זה, אבל באותה מידה יכול להיות שגם לא. וזהו, אני חושב שבסך הכל אנשים קצת מאבדים פרופורציות. יצאה בידיעה, לכו תראו בנטפליקס. מה זה אומר? לא הבנתי. לגבי הגדלים של האייפון, זה נכון, שאל אוריה דיסני. האם יש S20 אולטרה עם סנאפ דרגון 865 בארץ? לא יודע, יכול להיות שזה יגיע ביבוא מקביל, אבל זה לא... אני לא יודע, לא שמעתי על מישהו שמביא את זה. ואם כבר שאלת על ה-S20 אולטרה, נעבור לנושא האחרון שלנו להיום. המצלמות של ה-S20 אולטרה נשברות, וזה די מטורף. כנראה שעוד חלק מהניסוי של סמסונג עם הטלפון הזה נתקלים בעוד בעיות, וראיתי כמה וכמה דיווחים על כך שהמצלמות לא שורדות ונשברות, וכמה אנשים העלו תמונות של זה לרשת, שזה די מטורף, כי ברגע שהזכוכית הזאת נשברת, אז אי אפשר באמת להשתמש במצלמה כמו שצריך, וזה די מטורף הסיפור הזה. זה כאילו, אתם יודעים, יכול להיות שאנשים לא שמים לב לטלפון ופילו אותו וכל הדברים כאלה, אבל בכל מקרה, בטלפון שהוא כל כך יקר, היינו מצפים מסמסונג שיעשו עבודה קצת יותר טובה עם הטלפון הכל כך יקר שלהם. זה קטע מעניין. בכלל, יש כאן אנשים שיש להם S20 אולטרה ומרוצים, כאילו, תכתבו בתגובות, אני גם סמסונג לקחו לי אותו, רציתי לעשות עליו עוד כמה סרטונים, אבל כבר היו בלחץ קבל אותו בחזרה, אז הוא כבר לא אצלי, אז אם יש לכם מסקנות, אתם יכולים לכתוב על זה פה. אוקיי, אז נעשה עוד איזה כמה שאלות ככה לקראת הסיום, אני חושב שזה היה סך הכל בסדר. מישהו שאל כאן לגבי התגים, כן, אני ברגע שיהיה, אני יכול לעשות עוד תגים כאילו. אין בעיה עם זה, זה לא משהו שהוא, not a big deal. OnePlus 8 Pro או Galaxy Note 10 Plus, בגדול ה-OnePlus 8 Pro, כן? לא ה-OnePlus הרגיל. אם אתה מדבר על ה-OnePlus הרגיל, אז היתרון הוא במעבד. האמת שהנוט 10 פלוס, אני חושב שהוא מכשיר מדהים, אחד המכשירים הכי טובים של סמסונג בשנים האחרונות. ועדיין, אם נגיד הייתי צריך לבחור היום אם לקחת את הנוט 10 פלוס או את ה-S20 אולטרה, הייתי הולך על הנוט 10 פלוס, כי הוא באמת, הוא טלפון ממש ממש מוצלח, זה קצת מבאס שהוא לא יהיה, שיש לו מעבד משנה שעברה, אבל כן. וגם הייתי מנסה להשיג את הגרסה עם ה-120, עם הסנאפ דרגון 855, למרות שזה קשה. יהיה גם פודקאסט. אני לא יודע לגבי הפודקאסט, כי האמת שאני, כמו שאתם יכולים לראות, יכול לדבר במשך שעה אליכם, בלי בעיה, אבל מאוד מאוד רציתי שהפודקאסט יהיה עם עוד בן אדם, או עוד שניים אפילו. והאמת שהיה לנו, היה לי תוכניות לעשות משהו כזה לפני הקורונה, אבל אז היה קורונה, וזה שינה את כל העניינים. אז לא יודע, אנחנו נגיע לזה. בינתיים יש את המועדון הזה שזה די סוגר לי את הפינה של מה שרציתי לעשות, שזה לדבר אליכם ככה קצת יותר פתוח על יותר נושאים. אבל בגדול, אני לא יודע, נראה. אז מה אני אגיד? כדאי לעבור לאייפון כי אני משתמש בגלקסי. אני לא יודע להגיד, הרבה אנשים שואלים אותי אם כדאי לי לעבור או לא כדאי לי, אני לא יודע, כי זה עניין אישי שלכם, אני לא יכול להחליט בשבילכם. אני יכול להגיד לכם שאני אוהב להשתמש גם בגלקסי וגם באייפון, ולדעת להשתמש בשניהם זה משהו שהוא מאוד חשוב לי בתור בן אדם שאוהב טכנולוגיה. כי אין ספק שגם האייפון טוב וגם גלקסי טוב, אין ספק, אם הם לא היו טובים, אז הם לא היו הטלפונים הכי מובילים בעולם כרגע. ויש אפשרות לדעת לאהוב את שניהם ולקבל את שניהם, ויש לשתי האופציות האלה מקום אצלי בלב. אז כן, הרבה מאוד ששואלים האם כדאי לעבור לאייפון, לא יודע. אני, שוב, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. איזה טלפון אתה ממליץ לקנות בקרוב ל-3,000 שח? אני חושב שה-OnePlus 8 אפשר לקנות אותו במחיר הזה, אבל הייתי מחכה קצת שפשוט ה-OnePlus 8 Pro ירד לכיוון ואז לקנות אותו. או את ה... מעניין, כמה עולה בימינו ה... ה-S20 פלוס הוא מעל 3,000, נכון? אלון, מה יהיו ההטבות הבאות במידה ויהיו? לא יודע. נראה לי שההטבות זה לראות את הלייבים האלה ואת הסרטון. כרגע אני לא, אין לי זמן לייצר עוד תכנים. זה גם מה שדי מבלבל במועדון הזה. כאילו, יש רצון לעשות המון המון דברים, אבל כל דבר כזה שאתה עושה, זה לוקח ממך המון זמן. כמו לדוגמה, הלייב הזה, בשביל לעשות אותו, הייתי צריך לבנות את הסט אתמול, ולבוא לפה שעה לפני זה, ולשבת ולסמן כל השבוע דברים שאני רוצה לדבר עליהם, ואז בנוסף לזה לעשות את עוד שאר הדברים שאני עושה, אז זה לא פשוט, אבל כן. אני לא יודע, אז מה אני אגיד? מה אני חושב על Final Cut Pro? Final Cut Pro אני חושב שזו תוכנת עריכה מעולה, מי שיש לו מקבוק זה תוכנה חובה בשבילו, כי זאת הדרך הכי טובה ליהנות מהמקבוק ולהוציא ממנו את המיטב, ולערוך לערוך את הסרטון. אתם רוצים הנחות למרץ? שאני יכול לתת לכם הנחות למרץ ממש עכשיו. יש קוד כזה של פטריון. אז אני חושב שזה די חובה, חובה לערוך על פיינל קאט, זה פשוט מקצר את הזמן ממש 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 ממש, ונותן לך את האופציה לערוך סרטונים מאוד מהר ומאוד בקלות, לא יודע, זה אחד הדברים שאני יותר שמח שלמדתי ולמדתי להשתמש בו, זה משהו שהוא באמת מדהים מבחינתי, למה זה לא זוכר לי את הפטריון? אז פיינל קאט פרו היא באמת מדהימה. אני לא חושב שזה תחליף לפרימייר, זה מאוד תלוי במה אתה עושה. אני לפני זה הייתי עורך גם על פרימייר, אבל כרגע למה שאני עושה זה עדיף עדיף לי פיינל קאט, זה יותר נוח לי כי הזמן הוא מאוד מאוד קריטי לי. אוקיי, סליחה, הצלחתי למצוא את הקוד קופון. הנה, זה הקוד קופון לחנות, זה ייתן לכם 15% הנחה לכל מה שתחליטו לקנות בחנות. ככה, בגלל שהייתם איתי עד הסוף של הלייב הזה, עדיין יש פה, אני לא יודע אם יש פה 34 איש, זה נכון? אני לא רואה. אבל זהו, אוקיי, חברים. זה הלייב הראשון של חברי המועדון, היה לנו קצת תקלות טכניות, אבל אני חושב שסך הכל היה בסדר. תגידו לי אתם מה אתם חושבים. נחמד להיות פה עם חבורה מצומצמת של אנשים שמאוד אכפת להם ואוהבים ותומכים בערוץ הזה, רציתי להגיד לכם תודה, זה בעיקר הכוונה שלכם עושה לי חם בלב, וזה ממש ממש נחמד. פודקאסט שבועי עם צביקה ויוסי יכול להיות באמת מאוד מגניב, האמת ש טוב, אם זה יקרה, אנחנו, אתם תדעו מזה. אז זהו, אז תודה רבה לכם, תודה על התמיכה, זה עוד ישתפר, ואני מבטיח לכם שהלייבים האלה יהיו יותר טובים. אני מקווה גם שבאמת בסופו של דבר יצטרפו יותר אנשים, כי אם לא יהיו פה באמת לפחות 1,000 רשומים מסביב לדבר הזה, אז יהיה לי קשה לגרום לזה באמת לקרות. אז זהו, חברים, תודה רבה שהייתם פה, היה ממש ממש כיף. תודה על התמיכה, ואנחנו נתראה שבוע הבא, הולכים להיות אחלה סרטונים, אני מבטיח לכם גם סרטונים על אייפונים, אני מקווה שגם מאבי קר, וכמובן ביום שישי הבא, אגב, שנייה לפני שאני מסיים, זה שעה טובה בשביל לייב מבחינתכם? זה עובד לכם כאילו השעות האלה, או שזה לא טוב, אתם מעדיפים ביום חמישי בערב, מה תכתבו לי גם בתגובות פה או בצ'אט שאני אוכל לראות. זהו, תודה רבה, שיהיה לכם אחלה שבת, מת עליכם, וזהו, שבוע הבא נגמר את הקורונה, לפחות לבינתיים. אז יהיה אפשר לצאת קצת מהבית ולעשות דברים חדשים. זה הכל.